שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשר השדה טרם יצמח. כי לא יכיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר רש"י, ומה טעם לא יכיר? כפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בתורתן של שנים, וכשבא אדם וידע שאין צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשנים. זאת אומרת, סדר הכתוב הוא כך, בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, טרם זה הכוונה. עדיין לא, כמו שכתוב ברש"י, בכל עשר השדה טרם יצמח, כי לא ימתיר השם אלוקים על הארץ, וזהו התנאי שזה יצמח. מדוע לא ימתיר השם אלוקים על הארץ? משום שאדם עין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זה אומר רש"י, ועד יעלה לעניין בריאתו של אדם. העלה התהום, וישקע עננים, ישרות העפר, ונברא אדם, כגבל זה שנותן מים, ואחר כך נש את הישא. אף כאן וישקע, ואחר כך וייצר. זאת אומרת, האדם נוצר על ידי גשם. כך כתוב כאן. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדם וייצר השם אלוקים את האדם. ועד יעלה זה לעניין בריאתו של אדם. אז לעניין בריאתו של אדם ירד גשם. ומאז ואילך אז הגשם הוא בידיו של האדם. מאז ואילך אז לא ימתיר השם אלוקים על הארץ משום שאדם עין לעבוד את האדמה. זאת אומרת האדם נברא על ידי גשם. ומאז ואילך, מאז בריאתו ואילך, אז הגשם תלוי בו. כאילו שהוא זה שבו ניתן הכוח הזה שנקרא גשם, שהוא היה בבריאתו, אז מאז שהוא נברא, אז הוא מחזיק בידיו את הכוח הזה. זה הרי מובן מאליו שלא היה צריך גשם בדווקא כדי לגבל את האפר. זה פשוט, זה הרי מבין כל אחד. לא הייתה בעיה של מים. לשם כך לא היה צריך את כל פסוק שלם ועד יעלה מן הארץ ומשקע את פני האדמה. זה כהקדמה לויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ברור שאין בעיה של להביא מים מאיזה מקום או למצוא מים. יש, לא היה חסר מים. יום השישי לבריאת העולם לא היה חסר מים בעולם. אז כמובן שאם נצרח ודווקא אם היה צורך בדווקא שלבריאת האדם אז צריך היה גשם, גשם בדווקא. אז אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא תנאי ליצירת האדם. האדם נוצר על ידי גשם, והגשם הזה מאז ואילך, אז הגשם הזה לא רק שהאדם נוצר בו, אלא שהכוח הזה עצמו הוכנס באדם. האדם מחזיק בידיו את הכוח הזה. על ידי האדם, אז יש. הדבר הזה שנקרא גשם בעולם, נמתיר על הארץ. אז לשם כך צריך אדם, יש. כל זמן שאדם אין, אז אין גשם. פירוש הדברים, כמובן, כמו שדיברנו פה בפעמים האחרונות, סוף עניינו של גשם, תחילת עניינו של גשם, זה לא אופן טכני איך להבין מים, איך להבין מים על הפעם. אלא עניין הדבר הוא, נחזור עוד פעם על קריאת דברים בקצרה. עניין הדבר הוא, שתי בריאות ישנן בעולם. יש צורה אחת של בריאה, צורה אחת של חומר, צורה אחת של בריאה. היא מה שנקראת הבריאה של, מה שנקרא בלשון חכמים תחתונים. יש צורה אחת של בריאה שנקראת השמיים העליונים. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש לה בריאה ב', בריאה היא התחילה בשתיים. יכול הבורא שהוא אחד, הוא גילה את ייחודו באלף של אנוכי, כמו שכתוב בחז"ל. אז הוא את הבריאה התחיל בשתיים, בבית. שמיים וארץ, עליונים ותחתונים. המובן הוא, העליונים זה סוד הצורה, והתחתונים זה סוד החומר. כמו שפורש בחז"ל בראשונים, הזכרנו את זה. חומר זה דבר שמחכה לגיבוש, צריך גיבוש, עומד להתגבש, אבל הוא מצד עצמו, אז הוא אבן שאין לה הופכי, הוא דבר שהוא מצד עצמו, אז הוא עומד, נח במקומו, לא פועל, הוא כולו נפעל, הוא כולו סביב, הוא לא נפעל, אין בו צד של פעולה. לא כן העליונים, שם זה בדיוק הכל. העליונים כולה, כל עניין העליונים זה הפעולה. פעולה, השפעה, באופן שהעליונים הם כולם צורה, כולם פעולה. והתחתונים, באופן הטהור של הדברים, בלי שום תערובת שבין עליונים. אז הצורה הנקייה של העליונים זאת צורה. החומר שמקבל את הצורה הזאת, זה נמצא פה למטה, אלה התחומים. האפר, יסוד האפר. אז הוא כולו דבר שהוא צריך גיבוי. צריך להשפיע עליו משהו מלמעלה כדי שאפשר יהיה לצור אותו בצורה אחרת. אחרת הוא חומר, אחרת הוא כולו סביל. הוא כולו סביל, הוא כולו מקבל. הוא כולו נפעל. הוא כשלעצמו לא פועל בכלל. הוא כולו, הוא אך ורק נפעל. האופן, איך שאפשר לתת בו את הכוח הזה, שהוא יוכל לקבל צורות, כל מיני צורות, שאפשר ללוש אותו כך או כך, בכל מיני אופנים, אז האופן הוא רק על ידי השפעה מלמעלה. זאת אומרת, צריך צירוף של השפעה מלמעלה. השפעה מאותם העליונים, שהם פועלים. אז עד כמה שאותו חומר מחזיק בתוכו, גם את הכוחות האלה של פעולה, אז הוא ניתן לעיצוב. ניתן למשל, ניתן לעיצוב, הוא בר קבלת צורה. אבל כך כמו שהוא, אז הוא חסר צורה, אבל לא, הוא גם לא נותן את עצמו לצורה. זהו האופן, איך שהוא מוציא את עצמו לפועל. גשמים הם האופן שבו החומר התחתון מוציא את עצמו לפועל. אני נמצא שעניינם של גשמים, כך מפורש בדברי חז"ל בהרבה הרבה מקומות, נמצא שעניינם של גשמים, אז כאן נמצא הסוף של החיבור, של החיבור של העליונים המשפיעים עם החומר התחתון המקבל. החיבור הזה הוא זה שנותן את האפשרות שהחומר שלמטה יוציא את עצמו לכוח. חומר כולו בכוח. העליונים כולם בפועל. כולם בפועל וכל עניינם הוא בפועל. התחתונים הם כל עניינם הוא לי ההיות בכוח. היות סביל, היות מקבל פעולה. היות זה שצריך לצאת לפועל. אבל כשלעצמו אז הוא רק בכוח. החיבור הזה של שני הכוחות האלה, החיבור הזה של העליונים, הפועלים, והסביל, המקבל, החומר, התחתון, אז החיבור הזה נמצא בגשם. הגשם הוא זה שמחפש. לכן, בחזר בהרבה הרבה מקומות, יש הרבה הפלגות. עד כמה, אבל, לכאן מגיע הכוח של יום גשמים. עד כמה גדול יום הגשמים. גדול יום הגשמים כ... עד כדי שזה גדול כמתן תורה. נפתח כאן משהו. יש כאן משהו של חיבור שהוא נותן את האפשרות. משפיע, שפע, כדי שהחומר כאן למטה, המקבל. יוכל להוציא את עצמו לפועל. את המקום של היצירה הזאת בעולם, זאת אומרת, מי שנושא את הדגל הזה בעולם זה האדם. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויצר שתי יצירות, יצירה לעולם הזה, ויצר כתוב בשני יהודים. אומר זה רש"י שתי יצירות, יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים. אבל בבהמה שאינה עומדת לדין, לא נכתב ביצירתה שני יהודים. ויצר יצירה אחת. זאת אומרת, היא נוצרה באופן אחד, במקום אחד, יצירה אחת. אין בה את הבית. אותו בית של בראשית. העולם נפתח כך וכך הוא נחתם. מעשה בראשית נפתחו, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואחר כך כל ימות השבוע, כמו שוב, כמו שכתוב ברש, כל ימות השבוע נתחלקו. אחד לעליונים ואחד לתחתונים. בשני ברא הרקיע, ויפח באפר נשמת חיים, עשאו מן התחתונים ומן העליונים, גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים, לפי שביום ראשון נבראו שמיים וארץ, זאת אומרת, כולל שני הדברים גם יד. בשני ברא הרקיע לעליונים, בשלישי תראה היבשה לתחתונים, ברביעי ברא מאורות לעליונים, בחמישי ישרצו המים בתחתונים, מוזקק בשישי לברות בו מעליונים ומתחתונים. אם לא כן, יש קנאה במעשה בראשית. זה לשון חז"ל ולשון רש"י. כך נפתחה הבריאה, בראשית ברא אלוקים, כך זה נפתח וכך זה נגמר. תחילת הבריאה זה בחיבור של שני הדברים האלה. כך זה היה בתחילה. ולכאן זה הגיע בסוף. סוף התהליך של הבריאה. אז הוא הגיע בחזרה לנקודה הזאת, שעל ידי האדם שוב מתחברו ביחד העליונים והתחתונים. נמצא שכך היה סדר הדברים. מתחילה נבראו שניהם ביחד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואז התחיל תהליך של פירוד. בריאה לחוד, יום לחוד לזה ויום לחוד לזה. זאת אומרת שבתהליך של הבריאה, בסדר של הבריאה, שהיא לא נמצאת לא בנקודת ההתחלה ולא בנקודת הסוף, אלא שהיא נמצאת בתוך התהליך, באמצע, בין ההתחלה לסוף. באמצע, התהליך כולו של הבריאה. אז בתהליך כולו, אז ישנם ימים שהם מראים דבר אחד, כביכול, הבורא, בימים האלה מראה כל דבר ודבר בפני עצמו. כאילו שזה עיקר הבריאה. אז יש עיקר עליונים שהם עומדים לעצמם, ושוב, תחתונים שהם עומדים לעצמם. כך יום לכאן ויום לכאן, באופן שאין כאן שום הכרעה. זה ייתכן וזה ייתכן. סוף התהליך, סוף תהליך הבריאה. אז שוב, חזר הדבר לכמות שהוא התחיל. שוב, ביצירת האדם, אז זה חזר לשמיים וארץ יחד. חיבור של אלוהים אצל האדם. כך זה, כך הם פני הדברים כפי שהם יצאו מידו של הבורא. וכאן בדיוק נמצאת גם גילת הפרישה של האדם. נקודת ההתחלה ונקודת הסוף הם תמיד בשלמות. התהליך באמצע, כאן נמצאת הבחירה, והבחירה היא בדיוק בתהליך הזה. יש יום לזה ויש יום לזה. זאת אומרת, זאת נראית כבריאה בשני עצמה, וישנם ימים שרק זה נראית, וישנם ימים שרק זה נראית, וצריך לבחור, להכריע, להחליט. מה העיקר? כמובן שההכרעה חייבת להיות להחזיר את הדברים כמו שהם היו. יחד. יחד באופן כמו שזה צריך להיות. ויצר, אז האדם נברא בשתי יצירות, יצירה פה ויצירה שם. ושני הדברים קיימים בו בשלמות, גם זה וגם זה, נברא פה ונברא שם. נברא בשתי יצירות, פירוש על הדבר, זה הפירוש. נברא בחיבור של שני הדברים האלה ביחד. החיבור של שני הדברים האלה ביחד הוא הגשם. לכן הגשם היה הקדמה לבריאת האדם. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. כך קרה וייצר, וייצר בשני היהודים. כך הוא קרה. בהמשך לבעד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדם. ומכאן ואילה, אז אין חיבור בין עליונים ותחתונים אלא על ידי האדם. מכאן ואילה, אז האדם מחזיק בקרבו, מחזיק בתוכו את הכוח הזה. הוא זה שמחבר אותם, והוא זה שעל ידו הם יכולים להיות נפרדים. חליל. לכן מאז ואילך אין גשם אלא על ידי האדם. האדם שמכיר בתורתם של גשמים, זאת אומרת הוא יודע את המשמעות של גשם. אותו אדם שיודע את המשמעות של גשם, אז בכוחו להביא את הגשם. הוא זה שמתפלל עליהם ומביא אותם. הדבר הוא באמת כך. יש באדם את כל הכוחות האלה, שהם מה שנקרא כאן בלשון חכמים תחתונים. כל הכוחות האלה, שהם כוחות של חומר, כוחות שהם מחכים לייצור, צריכים ייצור. כל זה קיים באדם באופן הכי חריף. אין לך תחתון בכל הבריאה כאדם. אין לך ירוד בכל הבריאה כאדם. אין חומר גרוע יותר, אין חומר שיכול לקבל צורה פחותה יותר מהאדם. האדם הוא עלול, פתוח, מסוגל לכל פחיתות, לכל... הוא יכול להלביש על עצמו צורה שאין בכל הבריאה צורה כזאת לרוע. כמובן שכנגד זה גם ההפך. יכול להלביש על עצמו את הצורה העליונה ביותר. הכוחות העליונים, אותם הכוחות המעצבים, הכוחות שהם כולם פעולם, כולם עיצוב, כולם פועלים, כולם מוציאים לפועל. ההפך הגמור מחומר. את כל הכוחות האלה יש, כל הכוחות האלה נמצאים באדם גם באופן החריף ביותר, שנמצא פה למטה. כמובן. האדם הוא בפועל הנעלה ביותר שישנו בבריאה. זאת אומרת, חלק העליונים שבו הוא הנעלה ביותר שבו. חלק התחתון שבו הוא שוב העמוק ביותר, התחתון ביותר שבו. אם זכה האדם, אומרים לו, אתה קדמת למעשה בראשית. זה מבחינה אחת. אם לא זכה, אומרים לו יתוש כמובן. פשוטם של דברים, כך מביא רעשי, כך כתוב בחז"ל. פשוטם של דברים, אז זה תמורה מאוד, אבל שני הדברים אמת. אם זכה האדם, אז גם איתו השתדל. אם לא זכה האדם, אז גם אתה קדמת למעשה בראשית. הרי שני הדברים אמת בשני הצדדים. למה בצד אחד אומרים לו רק את הצד הזה? הרי שני הדברים אמת. אלא ברור שבאופן זה, אז הוא שם את עצמו בצד של אתה קדמת למעשה בראשית. באופן השני, אז הוא שם את עצמו במצב של מיתוש קדום. זאת אומרת, הוא נמוך מהבריאה הנמוכה ביותר. מצד אחד, הוא יכול לשים את עצמו במקום נמוך יותר מהבריאה הנמוכה ביותר. ואז אמת מה שאומרים, מיתוש קדום. הפוך, אם הוא שם את עצמו במצב הגבוה, אז הוא יכול להגביה את עצמו באופן שנכון לומר לו, אתה קדמת למעשה בראשית. באמת קדם למעשה בראשית. שני הכוחות האלה יחד נמצאים פה באופן החריף ביותר, הגבוה ביותר. זאת אומרת, גבוה בצד הגבוה והנמוך ביותר בצד הנמוך. החומר הכי חומרי והעליונים העליונים ביותר, שניהם יחד נמצאים באדם. כאן הם נמצאים. המקום שבו נכנס היצר. יצר, פירוש המילה יצר. כבר הזכרנו את זה פה פעם. יצר זה מה שעומד כנגד הוויצר. ייצר משני יהודים. אז כנגד זה ישנה אפשרות של האדם יעמיד את עצמו ביהוד אחת מהוויצר. צד אחד משני הצדדים האלה, זה יצר. והאדם יש לו שני יצרים. יש לו יצר אחד לכיוון אחד, לכיוון יוד אחד של הוויצר, ויש לו עוד יצר לכיוון השני של הוויצר. אבל פירוש המילה יצר, אז היא באה ומחלקת את שני היודים של ויצר לשניים. כל אחד ואחד שם אותו על צד אחד, מעמיד אותו על צד אחד. כל מי ששם את עצמו, דוגמה, כל מי שמעמיד את עצמו, שהכוחות הפועלים, זאת אומרת, האדם מכוון כך, כך הוא נברא, ולזה הוא מכוון. שכל כוחות הפעולה שלו, כל כוחות הפעולה, כל הכוחות העליונים שלו, כל כוחות העיצוב, כל כוחות הבפועל שלו, כוחות הבפועל והכוחות שיש להם כוח להוציא את כל חומרו לפועל. אז הם כולם צריכים להיות מכוונים, עומדים. מכוונים בדיוק מול כל חסרונותיו, זאת אומרת מול כל חומרו. כך ברא אותו כביכול הבורא, שכל כוחות הבפועל שלו, כל הכוחות העליונים שלו, אז הם מכוונים לגמרי, בדיוק כמו הם מכוונים כנגד כל כוחות החומר שלו. כל הצד התחתון שלו, אז הוא מכוון לגמרי לעומת הצד העליון, ובאופן זה הוא צריך להוציא את עצמו לפועל. רק באופן זה סטייה כלשהי מהדבר הזה, אז היא פוגמת בוויצר שלו. האדם, הוא חדל להיות וויצר, הוא חדל להיות אותה יצירה שנוצרה. זאת אומרת, שני היהודים לא פועלים יחד. אז אותם כוחות פעולה, אותם כוחות עליונים, אותם כוחות השפעה, אז הם הולכים למקום לא נכון. הם לא מכוונים אל אותם חלקים שהם אלו שעליהם זה צריך לחול ושם זה צריך לצאת לפועל. זה לא מכוון זה לעומת זה. כשזה לא מכוון זה לעומת זה, שתיים רעות יש. רעה אחת, כל אותם כוחות פעולה, כל אותם כוחות עליונים, אז הם יוצאים לריב. הם יוצאים למקום לא נכון. הם יוצאים לחלל העולם. הם לא פועלים. כנגד זה אותם כוחות שהם מחכים לייצור, אז הם מחפשים את זה במקום אחר. אז נמצא שאילו פועלים שם ואילו פועלים שם. אמר רבי יוחנן משום רבי בנה, אמר רבי עבודה זרה לפיד, מהי לכתיב אשריכם זורעי, זה גם חלק מהגמרא נמצא גם בברקם, בסוף הפרק הראשון, מהי לכתיב אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור, אשריהם ישראל, בזמן שעוסקים בתורה ובגמילות חסדים, יצרם מסור בידם, ואין הם מסורים ביד יצרם, שנאמר אשריכם זורעי על כל מים. תנא דאליהו, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסע. כך כתוב כאן בגמרא. והמשך דברי הגמרא, זה מכוון כלפי היצר הרע. בשלחי רגל השור והחמור, אז כתוב כאן שאלה הם שתי הכוחות של היצר הרע. ולעומת זה, אז האדם חייב לעשות את עצמו, לתקן את עצמו, כנגד שני הכוחות האלה. הוא חייב לתקן את עצמו על ידי שהוא שם את עצמו כשור לעול וכחמור למסע. פירוש הדברים מה שאנחנו מדברים פה, השור זה כמו שכתוב בפסוק, ורוב תבואות זה כוח שור, כוח פועל. חמור הוא על שם החומר, הוא זה שסובל הרבה. הוא סובל הרבה. הוא תמיד צריך עיצוב. חמור לא פועל. חמור הוא הבריאה סובל. סובל את מסע. אפשר להעמיס עליו. מעמיסים עליו. כשור לעול. עול זה הכוונה. שקושרים אותו למחרשה. קושרים אותו למשהו שפועל פעולה אחרת. חמור למסע. מסע. הוא סובל. סובל הרבה. לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע. זה לעומת שני הכוחות האלה של היצר. אם לא כן, אז השור פועל במקומו שלו. זאת אומרת, ישנו כוח של היצר הרע שנקרא שור. ישנו כוח של היצר הרע שנקרא חמור. שני הכוחות האלה הם מקבילים לחלק העליון של האדם, בזמן שהוא לא מכוון לעומת חלקו התחתות. הוא לא מכוון לפעול את מה שהוא צריך לפעול באותו תחום כמו שהוא נברא עליו, באותו מקום שהוא נברא עליו. הוא לא מכוון להשפיע באותו מקום ששם ההשפעה צריכה להיות נברא. זה מה שנקרא יצר הרע של שור. התיקון הוא כשור לעול. על דברי תורה. חמור זהו החומר שהוא סובל כל מיני מסע שמישהו אחר מעמיס עליו. הוא לא פועל, הוא לא עושה שום דבר, הוא לא פועל, הוא סובל את המסע. שכר חמור גרם ויית שכמו לסבול. הוא סובל חומר, חמור, לכן אני אקרא על שם זה. אלה הם שני הכוחות של היצר הרע שהם צריכים תיקון. כשהם לא מתוקנים, כשהם לא מכוונים זה לעומת זה, אז זה עושה רע וזה עושה רע. שניהם עושים רע. שניהם חסרים. כוחות פעולה של אדם, שהם לא באים למקום הנכון, הם לא מושפעים לאותו מקום. אלה כוחות הרס. אלה כוחות הרס, אלה הם הכוחות, אלו הם בדיוק הכוחות שהרסו את העולם. אותו שור משולח, שלא שומרים אותו, לא שומרים אותו כראוי. אז השור המשולח שלא שומחים ושלא שומרים אותו כראוי, אז הוא מסוגל להרוס את העולם. אלה הם הכוחות של האדם, שהם לא מכוונים לאותו מקום שבו, שבו הוא צריך לפעול. אז הוא... זה פועל בחלל העולם, אבל זה פועל הרס, את השחתה. חמור, שוב, כשהאדם מעמיד את עצמו, חמור ומוכן לסבול, לקבל כל עול שהוא, שהוא לא מכוון כנגד הדבר הזה. אז כאן נמצאת הירידה הנוראה ביותר של האדם. אז הוא יכול לרדת ולרדת ולרדת עד ל... עד באמת חמור. עד לשבו לכם פה עם החמור. עם הדומה לחמור. להחזיר את הבריאה למצב תקין, לשים את הבריאה בחזרה במצב הנכון. אז כאן בדיוק. כאן בדיוק המקום. עד כמה שאפשר להחזיר את הרייצר, עד כמה שאפשר להחזיר את ה... כל אותם הכוחות, כל אותם חלקי עליונים שישנם באדם, לכוון אותם והעמיד אותם, שכל חלק החומר של האדם, כל החלק התחתון של האדם, אז הוא עליו זה יחול. כשכך זה, שכך הם כן הדברים, אז האדם נראה כמו שהוא נראה. אמרה בסוף פרק ראשון של ברבטה. שלושה לא שלט בהם יצר הרע, ואלו הם, אברהם, יצחק ויעקב. הכתיב בו הוא בכל, מכל, כל. אצל אברהם כתוב בכל, כתוב והשם ברך את אברהם בכל. ויצחק כתוב, ואוכל מכל. ויעקב כתוב, וכי יש לי כל. אלו הם שלושת הדברים שנאמרו באבות. בכל, אצל אברהם, מכל אצל יצחק, כל אצל יעקב. אז משום שנאמר בהם בכל, מכל, כל, לכן לא שלט בהם יצר. הפירוש הוא, כמו שאנחנו מדברים, פירוש המילים. פירוש המילה כל בלשון הקודש. זה כלל שבא מפרטים. זאת אומרת, כלל שבא אחרי צירוף. זה פירוש המילה כל. אין כל, אלא דבר שהוא כולל. כשמכלילים הרבה פרטים ביחד, אז נוצר דבר כזה שנקרא כל. זה פירוש המילה כל. ננסה לשמוע את הפסוק. הפסוק כתוב, ואברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בקור. אנחנו הזכרנו פה בשבוע שעבר, מה פירוש המילה זקן? חז"ל הרי אומרים שפירוש, רש"י מביא את זה בתורה, פירוש המילה זקן זה קנה. זאת אומרת, אדם, קנה זה לעולם, אדם שנתן את האפשרויות שלו בדבר מסוים וקנה דבר מסוים. לא דבר מסוים, הוא לא בר קניין, הוא לא נקנה. אז הקניין הוא לתת את האפשרויות, מה שבא בלשון שלנו זה נקרא כסף. אבל בכל אופן, כסף זה דבר שמחזיק בתוכו את כל האפשרויות כולה. אז כשאדם נותן את האפשרויות וקונה דבר מסוים, זה נקרא זקן. זקן זה מי שנתן את כל האפשרויות. כמו שדיברנו אותו בשבוע שעבר, את כל האפשרויות. נתן את האפשרויות של ימי הנעורים וקנה. זקן זה קנה חוכמה. הוא קנה משהו. הוא לא בזבז את האפשרויות של ימי הנעורים. הוא לא השתמש בהם כאילו זה דבר בפועל. אלא הוא קנה בהם, לקח את האפשרויות וקנה בהם, זקן. בא בימים. הימים, תמיד. כתוב מפורש בחז"ל, והדבר גם מסתבר מעצמו. הימים הם תמיד אפשרויות. כל יום ויום חדש שנפתח, כל יום שמתחיל מחדש. זו בכלל כל מערכת הזמן. כל הימים כולם הם כך וכך אפשרויות שנקראו לאדם. מספר ימיו של אדם זה בדיוק מספר האפשרויות שנקראו. זה מספר בכוח שלו. כך וכך בכוח יש, כך וכך ימים יש לו למלא אותו. כל בזבוז של אפשרות, כל אפשרות שלא יצאה לפועל, אז יבוא יום והימים האלה יתבעו אותם. היינו שלכם, מה עשיתם פעם? הימים של העולם הזה הם כולם אפשרויות, הם כולם בכוח. ומה שאנחנו צריכים לעשות מהם זה מאותם ימים של פה, אותם ימים קצרים של פה, אנחנו חייבים להפוך אותם ליום שכולו ארוך, ליום שכולו שבת. את הימים האלה עצמם צריכים להפוך ליום שכולו שבת. ואברהם זקן, בא בימים, והשם בירך את אברהם בקול. זאתי הצורה של קול. זאתי הצורה המלאה של קול. הצורה המלאה של קול היא שכל החלק העליון וכל החלק התחתון, זאת אומרת, כל חלק האפשרויות, כל חלק החומר, כל החלק שהוא עומד, מוכן לקבל, מוכן להיעשות מעוצב. כל החלק התחתון הוא כולו מעוצב על ידי החלק העליון. זה נקרא קול. זה הפירוש קול. זה נקרא שהאדם שם את עצמו במצב של קול, הוא שלם, הוא קול. אסף את כל פרטיו בכלל אחד גדול, כלל שלם. עשה מעצמו קול. כך היא צורת האדם כפי שיצאה מידו של הבורא. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. שם אין מקום ליצר. באותו מקום שחל כל, שם אין מקום ליצר. אלה הם השלושה שלא שלט בהם יצר אדם. אברהם, יצחק ויעקב, שכתוב בהם בכל, מכל, כל. זהו כל המשך הכתוב. ואברהם זקן, בא בימים. הימים הם איתו, והשם בירך את אברהם בקור. כמה שמתקרבים לזה יותר, כמה שמתקרבים למצב כזה, שלוקח את הבכוח של עצמו ו... משחית אותו, מפזר אותו בחלל העולם, משתמש בו כאילו הוא בפועל, נהנה ממנו כאילו הוא בפועל, את כל כוחות העיצוב של האדם, את כל כוחות היצירה שיש לאדם. מי שמשחית את הפוטנציאל של עצמו, מי שמשחית את הבכוח של עצמו, בלשון חכמים, מי שמשחית זרעו. אז כתוב בגמרא שהוא מביא מבול לעולם. זה גם מבואר כפי שדיברנו. מעצב. זה דבר שצריך היה להיות גשם. צריך היה להיות גשם. וצריך היה להתקיים בו כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושם לא ישוב. כי אם הרווה את הארץ והולדה והיא צמיחה. ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. כל מי שזה לא מתקיים בו. כל מי שהוא לוקח את הכוחות העליונים שלו ושופך אותם. לא באופן זה, אז הוא עושה מהגשם מבול. אתם יודעים מבול לא. כל מי שלא לוקח את כל כוחותיו, את כל מה שיש, כל חלק העליון, כל חלקו העליון, הוא לא לוקח ולא שם אותו בצורת קול, הוא לא מכליל אותו, הוא לא מכיל אותו על חלקו, על חלק החומר, על אותו חלק שצריך להתעצב על ידי עצמו. במקום משלחי רגל השור והחמור, שכתוב עליהם, אשריכם זורעי כל מים, משלחי רגל השור והחמור. משלחי רגל השור והחמור זה הכוונה בצורה מבוקרת, בצורה נכונה. יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם. אז במקום זה, אז הם עושים בשילח את בעירו וביער ובשדה אחר. אחד כזה, אז יתקיים בסוף הפסוק. מיטב שדה הוא מיטב כרמו ישלם. הוא ישלם במיטב. הוא יפרע את זה במיטב. אמר רב, אמר לברכות, יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב. כתוב כאן בגמרא שיש שני פתחים ללב, והיצר הרע הוא זבוב שהוא יושב בין שני הפתחים האלה, בין פתח לפתח. מה הם שני מפתחי הלב? לא ידוע. ברור ששני מפתחי הלב זה פתח אחד להשפיע ופתח אחד לקבל, ופתח אחד לקלוט ופתח אחד להשפיע. בין שני הפתחים האלה יושב זבוב. זבוב תמיד בא ויושב על מקום של פס, מקום של פסרון, מקום לא שלם, מקום פגום, מקום פגוע, שם יושב זבוב. כששני מפתחי הלב, אז הם פתחים שהם מכוונים זה לעומת זה, זאת צורת האדם כמו שהיא צריכה לראות. זהו אבא ייצר השם אלוקים את האדם, הראוי, כך צריך האדם. כששני מפתחי הלב מהווים פצע, שני פצעים, אז יושב שם זבוב. אז מפתח אחד שוטט דם ונשפך החוצה, והפתח השני, כל מיני לכלוך באים עליו, והוא נעשה במקום פתח, אז נעשה מורסה, נעשה מקום פגוע, מקום נגוע, מקום חולה. בשני המקומות האלה יושב הזבוב. על שני מפתחי הלב האלה יושב הזבוב. היצר הוא זר, אנחנו צריכים לדעת, הוא לא אנחנו, הוא לא עצמנו, הוא זר. כוחו גדול, הוא נותן לנו אשליה, נותן לנו לדמות בנפשנו שאת כל מה שהוא הוגה בנו, את כל מה שהוא משתמש בלשון מתאימה לו, את כל מה שהוא מפריש בתוכנו, אז נדמה לנו שאלו הם בדיוק מיטב ההגיגים שלנו, כל ההפרשות של היצר. אז אנחנו מקבלים אותם כאילו שזה היה מיטב הגיגים, מיטב הגיגים ומיטב הרצונות שלנו, מיטב מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים את זה, אנחנו מזהים את עצמנו עם ה... הגמרא במסכת זקוקה, כתוב שיש ליצר הרע שבעה שמות. שבעה שמות יש לו יצר, עד לשם האחרון. השם האחרון שיואל הנביא נתן לו. יואל קראות צפוני. הוא נקרא רע, הוא נקרא שונא, הוא נקרא תמה, הוא נקרא מכשול, הוא נקרא הראל, כל השמות שלו. נקרא עבד. השם האחרון זה הצפוני. הוא צפון בתוך ליבו של אדם. הוא צפון, הוא מתחבא בתוך ליבו. מה זאת אומרת מתחבא? מתחבא זה הכוונה שהוא מראה פנים כאילו שזה אנחנו. הוא מתחבא אחרינו. הוא מתחבא בפנינו אחרינו. כל יתר השמות של היצר הרע הם שמות של דרגות גבוהות יותר. אז היצר הרע מובחן כדבר בפני עצמו. דבר בשני עצמו, הראל, שוב, זה מין בפני עצמו, מין מובחן בפני עצמו, כמה, גם כן מין בפני עצמו. בכל אופן, מתרחקים ממנו. הוא לא כל כך מובחן, אבל הוא די מובחן. זה נקרא איזה שאינו נקרא, כמה. אבל הוא די מובחן, אפשר לדעת. מתרחקים ממנו, הוא לחוד. עד לשם האחרון, צפוני, שהוא צפון בתוך באותו רגע. תנו רבנן, ואת הצפוני ירחיק מעליכם, זה מה שכתוב בספר יואל. זאת ההבטחה שכביכול הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו לעתיד, ואת הצפוני ירחיק מעליכם. זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. והידחתיו אל ארץ צייה ושממה. זה המשך הכתוב. הקדוש ברוך הוא ידיח אותו אל ארץ צייה ושממה. זה מקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בו. זאת אומרת, מקום יישוב של בני אדם יהיה נקי ממנו. כל מי שרוצה לצאת מהיישוב, כל מי שרוצה לצאת מהסדר האנושי, יצטרך ללכת אחריו ולמצוא אותו שם. אבל בתוך המסגרת האנושית, שם הוא לא יהיה. וידחתיו אל ארץ צייה, במקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בו. את פניו אל הים הקדמון, שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו, והרק תלמידי חכמים שבו, וסופו אל הים האחרון, שנתן עיניו במקדש שני והחריבו, והרק תלמידי חכמים שבו. כל זה פעולתו שלו, כל זה הוא עשה. כל החורבנות, כל החורבנות כולה, כל רע שבעולם, כל רע שבעולם, הכל ממנו, מהצפוני הזה. ועלה באשור וטל צחנתו, כי הגדיל לעשות. כך כתוב בהמשך הזה. ועלה באשור וטל צחנתו, כי הגדיל לעשות. טבע הדברים בבריאה הוא כך, שזאת הפעם היחידה כשמדברים על היצר הרע, אם השם הזה צפוני, שכך מדברים עליו, שכך שמו, אז כתוב על המקרא הזה, ועליו הרשו ותחל צפוני, בגדיל לעשות. טבע הדברים בבריאה הוא כך. לעולם, בכל מקום שמוצאים ריח רע, אז הדבר הזה נובע, הדבר הזה בא מדבר שהיה חי באיזה אופן שהוא. או חיות פחותה של צומח, אפילו חיות נמוכה מאוד של צומח. דבר שהיה חי ופרש מהחיות, פרש מה... כאן נמצא הריח הרע. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, אותו מקום שמחזיק את החיות, אותו מקום, על פי דין, השם זה, כמו שכתוב בחז"ל, כך נפסק להלכה על שולחן ערוך, השם זה מקום הבדיקה של האדם, אם הוא חי או לא, באפיו. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. המקום הזה מחזיק את כוח הריח. למדנו מזה שריח וחיים זהים. חי, דבר חי נותן ריח טוב. ריח רע נובע מדברים שפורשים מן החיים. זאת אומרת, דבר שהיה חי ופירש. אז הוא, אותם כוחות חיים הופכים להיות ההפך. ההפך מחיות, ההפך מנשמת רוח חיים בעבר. זה ריח רע. כך הדבר הזה הוא... הריח הרע ביותר זה מת אדם. וכך זה יורד בדרגה. ככל ש... חזקה החיות, כמו שהדבר פורש יותר מחיות, שיש כאן יותר פרישה מחיות, יש כאן יותר ריח רע. וככל שהדבר רענן יותר, זאת אומרת, יותר קשור, כולו חיים, דבר שהוא כולו חיים, אז הוא כולו ריח טוב. הצפוני הרחיק מהלב. הצפוני שהוא צפון בתוך ליבו של אדם. צפון בתוך ליבו של אדם זהו שהוא מצטרף לעצם חיותו של האדם. זאת אומרת, האדם חי ביחד. הוא נעשה חלק מחיים. רק בשם הזה, רק ודווקא בשם הזה, בשם צפוני, כל השמות האחרים, אז בכל השמות האחרים הוא לא נעשה חלק מההוויה, מהחיים שלנו. את הצפוני הרחיק מהלב. והדחתיו את ארץ צייהו שממה. את פניו אל הים הקדמוני, ובסופו אל הים האחרון. ועלה באשור וטל צחנתו, ובגדיל לעשות. מהפרישה הזאת, מהפרישה הזאת, זאת היא הפרישה הגדולה ביותר. הנביא מתאר, ועלה באשור וטל. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכל אותם דברים שאנחנו רודפים אחריהם היום, בכל הכוח, בכל המרץ, דברים שהם נראים לנו עצם החיים. הבאשה, הצחנה שתעלה מהם בעוד זמן קצר בעזרת השם. המיאוס שאנחנו נמאס בו. הגועל נפש, הדברים האלה עצמם יעוררו. ועלה באשור, כשהנביא אומר ועלה באשור וטל צחנתו, כי נגדיל לעשות. אותם דברים עצמם. אותם דברים עצמם שאחריהם אנחנו רודפים. אז פשוט אין לתאר, אין אפשרות לתאר את זה במילים. רק במילים של הנביא. ועלה באשור וטל צחנתו, כי יגדיל לעשות. זה יהיה הדבר המאוס ביותר שנברא בעולם מאז להיות, מאז בריאת העולם, כמובן. כי הגדיל לעשות. הגועל נפש, המיאוס. את הדברים האלה בעצמם. אותם דברים בעצמם, שהם נראים לנו היום חיים, אותם דברים בעצמם, זה פרש, זה פרש, זאת צחנה, זה תינוף. אבל עדיין אנחנו נמצאים במצב של צפוני. כל מי ששם את עצמו, כמו שכתוב בגמרא, תנא דאליהו, לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע על דברי זו. כמה שהאדם שם את עצמו יותר כשור לעול וכחמור למסע על דברי זו. אז הוא זוכה לשמוע, הוא זוכה לשמוע משהו, בת קול, הד, הד. המצב האמיתי של אותו צפוני. הוא יודע לשים אותו במקומו הנכון. והדחתיו אל ארץ צייה. את פניו אל הים הקדמוני ואת סופו אל הים האחרון. ובאפו של אותו אדם, אז דעלתה באשור ותעל צחנתו כי נגדיל לעשות.